עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה עד שעה אחת, והיום אני רוצה לדבר על ההיגיון בדיאטת האדם הקדמון, דיאטת פלאו. בפינת המיתוסים, האם גלוטן חיוני לבריאות או לא? מחקר חדש, השפעת תזונה פלאוליטית על לחץ הדם ושומני הדם. ובפינת טוב לדעת, למה רוב הדגנים דומים ברקם התזונתי לדגני הבוקר, דומים לוואפלים. מתכון לשבת, עוגיות אגוזים של אורנה, מאזינה מדהימה שבזכות התוכנית הזאת פה כבר ירדה 14 קילו ושיפרה את רמות הקולסטרול בדם. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. זה אפשר לשלוח תגובה, ואנחנו נחזור אליכם. כמובן אפשר להצטרף גם לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור ולשלוח תגובות גם שם. אני פה עם הצוות המוכשר כל כך, העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רון שהין. טוב, אני רוצה קצת לספר על מה זה הדיאטה הפלאו הזאת, ולמה זה, יש בזה הרבה מיני היגיון. התזונה של הפלאו מבוססת על תזונת האדם הקדמון, החל מהתקופה הפלאוליטית, שזה 2 מיליון שנה בערך, ובמשך מאות אלפי שנים, עד לפני בערך 11,000 שנה. בתקופה הארוכה הזאת, תחשבו, לפני 800,000 שנה, לפני 80,000 שנה, לפני 70,000 שנה, כל כך הרבה זמן, אנשים היו לקטים וציידים. הם אכלו כל מה שהיה בטבע סביבם, פירות, המון מינים של צמחים, מגוזים, הם צעדו חיות. רוב הקלוריות שהם אכלו, הם היו מחלבונים ומשומנים. האדם לא גר במקום קבוע, היה נווד, הוא לא גידל צמחים ובעלי חיים במטרה לאכול אותם. זה קרה בערך לפני 11,000 שנה, שזו תקופה ממש קצרה יחסית לכל ההיסטוריה של האנושות. החיטה בייתה את האדם, כפי שפרופסור יובל נוח הררי מסביר בהרצאה המרתקת שלו. עד אז, אולי 1%, 2% מהקלוריות שנצרכו היו מחיטה שהייתה עשב לא נפוץ בכלל. אז במהפכה חקלאית, האדם התחיל לגדל שדות של חיטה, ובהדרגה הדגנים, כמו חיטה תירס במקומות אחרים או אורז, הם הפכו להיות יותר מ-80% מהקלוריות שנצרכו. הפגיעה בבריאות הייתה כפולה, לא רק שהחיטה לא יכולה לספק לאדם את כל הוויטמינים והמינרלים שהוא צריך, או את החלבונים, אלא גם לצורך גידול החיטה, אדם התחיל לעשות פעולות שלא מותאמות לגוף שלו, לסחוב דליים ממים, לפנות סלעים כדי לשתול חיטה, לנקש עשבים בשדות, כל אלה גרמו לפגיעה גם בשלד שלו, בנוסף לחסרים התזונתיים ועלייה בתחלואה. היום גם החיטה תופסת חלק מאוד גדול בתפריט של הרבה אנשים. בבוקר אוכלים לחם או דגני בוקר, אחר כך לוקחים כריך ביניים. בצהריים שימו לב גם פסטה, גם בורגול, גם פקטיטים, גם קוסקוס, כל אלה הרי זה מחיטה. אחרי הצהריים נס קפה עם עוגיה מכם החיטה, ובערב לפעמים שוב לחם או פיצה עם בצק חיטה. הוויתור על פחממות או הפחתה בכמות שלהם, מסתבר ממאות מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות, עוזר למנוע את כל המחלות האפשריות. סוכרת זה ברור, אבל גם מחלות לב, דלקות, אפילו סרטן. וגם הוויתור על פחמימות עוזר לשלוט בתחושת הרעב ומאפשר סוף ארוך יותר. אז מה זה הדיאטה הפלאוליטית? האדם הקדמון לא אכל לפי שעות ולפי תפריט, הוא אכל כשהיה לו או כשהוא היה רעב. אז השיטה הזאת לא מדברת על תפריט, אלא מה כביכול מותר ומה כביכול אסור. אז מה שמותר זה כמובן בשר, ביצים, כל הירקות שורש, פירות, אבוקדו, קוקוס, המאכלים האסורים זה סוכרים, לחמים, בצקים, וכל מה שמתועס הוא מכיל רשימה של חומרים משמרים, וזה בעצם אחד היתרונות החשובים. לסיום אני רוצה לשתף על שיחה שהייתה לי אתמול עם איריס, מטופלת שלי שכבר ירדה 5.5 קילו, היא סיפרה שפעם היא הייתה אוכלת כמויות מאוד מאוד גדולות של פחממות, ולא הרגישה תחושת שובע. היום התפריט שלה מכיל בעיקר חלבונים, ירקות, ירקות, קצת פירות, והיא אומרת שהיא לא מרגישה רעב בכלל, היא אוכלת וסוויה בסוף ארוחה, זה עושה לה תחושה נפלאה, מצב רוח מעולה, ישנה יותר טוב, היא סיפרה, והיא גם אמרה, אני מרגישה שאני לא הפסדתי שלא אכלתי עוגה, אלא הרווחתי. אני שומעת את זה מכל כך הרבה אנשים, אז אולי שווה להתנסות לכמה ימים, יש בזה הרבה מן ההיגיון. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
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 קוראים לי אורן.
היי אורן.
אתמול דיברתי, יש לי חברה שגרה בלונדון.
אוקיי.
היא אמרה שבלונדון עכשיו כל הביצים הם ביצי חופש.
אוקיי.
זה קודם כל נחמד לשמוע.
נכון.
והיא אמרה שבגלל שזה ביצי חופש, אז אין חומות שם. ואז אמרתי לה, למה, מה הקשר? ואז היא אמרה שהיא שמעה שביצי חופש הן חומות כי זה אורגני, וביצים מתרנגולות רגילות, אז שמים כל מיני חומרים, וזה מה שהופך אותן ללבנות.
מה פתאום?
לא נראה לי הגיוני.
לא, לא, בכלל לא הגיוני.
אז אמרתי, אני אשאל, למה חלק מביצים חומות וחלק לבנות?
טוב, קודם כל זה מאוד מעניין שפתאום בלונדון כל הביצים זה ביצי חופש, זה בטוח העניין הזה?
לא בדקתי.
צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, הצבע של הקליפה של הביצה, זה מהזן של התרנגולת, זה גנטי. יש תרנגולות שמטילות רק ביצים חומות, אני במקרה יודעת שקוראים לזן הזה צ'ורטיים, ויש תרנגולות שמטילות רק ביצים עם קליפה לבנה. זה למשל, הזנים של התרנגולות האלה, למשל לומן, היילן, במקרה לגמרי אני יודעת את זה, וזה זן של תרנגולת. אי אפשר שתרנגולת תטיל כל החיים שלה ביצים לבנות, ופתאום ביצה אחת חומה, זה לא עובד ככה. עכשיו, אם לוקחים את הזן של התרנגולות שמטילות ביצים לבנות ושמים אותם בתנאים של חופש, אז זה יכול להיות ביצי חופש, וכנ"ל עם התרנגולות שמטילות את הביצים עם הקליפה החומה. אפשר לגדל אותה בתנאי חופש, שאולי זה מה שקורה בלונדון, אני באמת לא יודעת, ואפשר לגדל אותה בתנאים של לול לא חופש. עכשיו, בארץ, הביצים עם הקליפה החומה הן פחות נפוצות, כי כל הביצים עוברות תהליך של שיקוף לפני ש... אנחנו מקבלים אותם גם לראות אם יש בפנים דם, או אם לראות אם יש שם איזשהו זיהום, והחום זה פחות טוב בשיקוף, אז פחות מעדיפים אותם בארץ.
וואלה.
כן.
ומבחינת... והערך החלבון אותו דבר?
כן, ודרך אגב, הביצי חופש, או לא חופש, גם הערך של החלבון הוא אותו דבר, אין מחקרים שמראים שהערך של החלבון הוא שונה, זה רק פחות התעללות בבעלי חיים.
אוקיי, טוב, תודה.
אין על מה?
יום טוב.
סוף שבוע נפלא, אורן. ונעבור למאזינה משבוע שעבר, לפני פינת המיתוסים, כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום. אני דיברתי איתך בקצרה בסוף התוכנית הקודמת.
כן, נראה לי שאת הרוב התשובה קיבלתי.
אני אגיד לך מה, אני חושב, בואי תתקני אותי אם אני טועה, אני אנסה לראות אם אני זוכרת, את... תיארת לי איזשהו תפריט שהוא תפריט מצוין, אבל הוא די דל קלוריות, ואת אמרת שאת ירדת רק 2.5 קילו?
לא, לא דל קלוריות, דל סוכרים ופחמימות.
אבל את תיארת לי אותו, אני זוכרת שהוא גם לא היה הרבה קלוריות גם.
אני אחזור אם את רוצה.
יאללה, במהר כזה.
העיקרון שלו זה שתי פרוסות לחם קל בבוקר ובערב, ולאורך כל היום פחמימות, סליחה, חלבונים וירקות ויוגורט,
כן.
ופרי וגם קצת שקדים מגוזים. דברים כאלה.
כן. הבנתי, זה לא חייב להיות קצת קלוריות.
אני לא אמרתי קצת קלוריות. מה שהפתיע אותי זה שאני למודת דיאטות ותמיד, ועשיתי גם דיאטות שלך, למשל זאת עם העוגיות לוטוס.
דווקא את זאת. נו ו...
כי אני נשנשנית של דברים כאלה. בקיצור, ירדתי בהתחלה תמיד די מכובד. ופה חשבתי שאם אני ויתרתי לגמרי על כל הדברים האלה, אני אראה ירידות גדולות, וזה ממש זוכל. נכון okay. שעכשיו אני כבר 3,200 אחרי 6,000.
זה מצוין, נו מה?
אני יודעת.
זה מצוין.
זה בסדר, אבל זה די יש אותי בהתחלה לרדת ככה ב-200, 300 כל פעם כאלה.
אם את מרגישה מורעבת ומסכנה ובעונש...
אני לא.
אז זהו, אז מה אכפת לך? אם את מרגישה שהדיאטה היא בסדר לך ומתאים מה לך והיא כיפית לך, אז מה אכפת לך שזה לאט? לא נורא, זה מצטבר להרבה.
כיפית, תוצאות יותר מהר, מה שנקרא.
אבל את יודעת, בקטע של להוריד את הפחממות לשתי פרוסות בבוקר ושתי פרוסות בערב, והשאר זה חלבונים וירקות, זה לא מבטיח בפני עצמו ירידה מהירה, כי אפשר להגיע לצריכת קלוריות גבוהה עם אגוזים ושקדים ופירות וחלבונים, ואני לא יודעת מה אפשר, זה כאילו, זה יכול להיות חלק מהעניין.
זאת אומרת שאני מגזימה בדברים האלה, זאת אומרת...
יכול להיות.
להתמד יותר לירקות ו...
נכון,
השקדים ו... וגם למנן את העניין של החלבונים.
פיצוחים, גם את החלבונים.
פיצוחים אני הורדתי קצת, כן.
יופי.
אני גם ניסיתי פעמיים בשבוע לעשות את הדיאטת חלבונים שלך, זאת אומרת רק בבוקר...
פחממה בי, כן.
כן. ואולי בגלל זה ירדתי השבוע
קצת יותר. כן, אני חושבת שכן. הנה, זאת אומרת, יש פתרון.
עכשיו רציתי לשאול עוד דבר עקרוני. נניח שבאמת החלטתי לעשות היום הזה שלך, ואני תואמת איזה שליש כפית פתיתים של בעלי הילד לראות אם הם מספיק רכים או מה, וזה יכול לשבש את כל העניין?
לא, לא.
זה צריך להיות כמות משמעותית.
כן. הבנתי. אבל תיזהרי גם מההרגל הזה, כי יש הרבה אנשים שהם לא מבינים למה הם לא יורדים במשקל, וזה בגלל שפה הם טעמו כפית פתיתים, שם הם טעמו כפית שוקולד למריחה, ואחר כך הכניסו לפה בלי לשים לב איזה תמר על הדרך, ואז הכניסו לפה עוד איזה כמה דברים בלי לשים לב, אז זה עלול להצטבר להרבה, זה הרבה פעמים מעכב מאוד את הירידה.
אוקיי, ועכשיו נניח שאני אגיע לאן שאני רוצה להגיע, ברגע שאני אתחיל להוסיף טעימות כאלה, זה יהיה קטסטרופה?
זה יהיה מה שכנראה ישמור לך על המשקל בשביל לא לעלות ולא לרדת.
אהה. זאת אומרת, אפשר יהיה מדי פעם לתאום.
כן, אני אגיד לך, כשאת מגיעה למשקל שאת רוצה, אז אני יכולה להוסיף לך, או על בסיס יומיומי, נניח עוד קצת שקדים ואגוזים, או איזשהו נשנוש בריא, או שכן להוסיף את הפחממה בצהריים, או אם את מרגישה... טוב עם התפריט שלך, אז האפשרות האחרת היא לעשות את התפריט, ואז נגיד סוף שבוע לשחרר, ואז גם אם את יורדת מהתפריט איזה 200 גרם במשך השבוע, אז בסוף שבוע תעלי את זה בחזרה, ואז את המשקל יציב וקבוע כל הזמן.
הבנתי.
יופי. יפה. יופי.
טוב. נטור, תודה רבה.
תודה, שבת תודה. נפלאה.
ביי, גם לך.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, בהרצאה שהעברתי השבוע בזום, אחת מהשאלות שאלו בסוף הייתה, האם הגוף לא מפסיד משהו אם מוותרים על גלוטן? אז גלוטן זה בעצם אחד מהחלבונים של החיטה. הוא מדביק את המרכיבים של הבצק, ככה שהבצק, כשאנחנו עושים לשים בבצק, הוא נהיה אחיד וגמיש, ואז שהשמרים תוססים ונוצר אוויר, האוויר לא יכול לברוח החוצה מהמאפה, ואז זה תורם להתפחה של המאפה. בדרך כלל, מאפים בלי גלוטן הם בדרך כלל יותר דחוסים וכבדים. האם הגלוטן משמין? לא. האם ויתור על גלוטן תורם לירידה במשקל? גם לא בהכרח, כי אפשר היום למצוא ופלים ללא גלוטן, ובורקס ללא גלוטן, אפשר להכין נוגות מוס ללא גלוטן, אבל האם ויתור על גלוטן יכול לפגוע בבריאות? זו תשובה היא ממש ממש לא. הגלוטן הוא חלבון לא איכותי, הגוף לא זקוק לו בכלל. ההפך, ויתור על גלוטן יכול לתרום לבחירת מאכלים יותר בריאים, ואולי אפילו לשיפור התזונה. ויש לנו מאזינה על הקו? כן?
כן.
שלום.
שלום, שלום, תודה לכם על כל מה שאת עוברת לנו.
תודה.
איזה כיף לשמוע אותך תמיד ולקבל תובנות. אז ככה, שמי נעמי, אני בת 65, ושבוע שעבר הזכרת את נושא הסוכרלוז.
כן.
ובואי נאמר, כבר די בנינו על זה שזה אחד הממתיקים הכי טובים.
נכון.
וככה, הפרחת את זה, אז מה התחליף בעצם? סטיבי, אני לא ככה...
מה אני אמרתי משהו? אני לא הפרחתי.
אמרת שנעשו מחקרים והוא
לא הכי מומלץ, אז תשמעי, בואי נחלק את זה ככה. קודם כל, מבחינת הממתיקים שיש, אני יכולה להגיד לך, אני עושה לי כאילו חלוקה לשלוש קבוצות. הממתיקים הראשונים שהתגלו, שזה ציקלמט וסקרין, שבזמן ש עבדו על חומרים פלסטיים, סינתטיים, אחד מהחוקרים נגב את הפה, הרגיש שיש לזה טעם מתוק, ואמר, זה יופי, זה פלסטיק, זה בלי קלוריות, ועשו מזה את הכדורי פלסטיק האלה, ועד היום הממתיקים האלה נמכרים, אני לא יודעת למה, אפילו שראו שיש להם השפעה מסרטנת. הם הכי גרועים. אחר כך יש לנו את האספרטם, הוא עשוי משני חלבונים, שברגע שמצרפים אותם ביחד, פנילאלנין וחומצה אספרטית, נוצר טעם מתוק בלשון. זה לא פלסטיק, זה הרבה יותר טוב. בעבר הרחוק היו על זה מחקרים שגם זה פוגע בכל מיני דברים, במוח, בעיניים, בכל מיני כאלה. רוב המוצרים שקוראים להם דיאט זה עם אספרטים. אני באופן אישי משתדלת לא לגוע בזה בכלל. עכשיו, הקבוצה השלישית, בוא נגיד ככה, שהם בכלל לא נקראים ממתיקים מלאכותיים, כי אחד מהם זה סוכרלוז, שהוא עשוי מסוכר, השני זה הסטיביה, שזה עשוי מצמח הסטיביה. פה אין מחקרים שמראים שיש לזה איזושהי השפעה מסרטנת, או פוגעת במוח, או פוגעת בזה. לא, אבל היו מחקרים שביצעו על כל הממתיקים המלוכותיים באופן כללי, וראו שההשפעה שלהם היא עדיין יכולה לעשות בטווח הארוך, בצריכה של שנים,
עמידות,
נכון, בדיוק, עמידות לאינסולין שגורמת ליותר שומן בטני ולעלייה, למשל, בהיקף המותן.
גם אותו, כאילו, אז
נכון, ברור. עכשיו, באופן
גורם לי לא לקחת את זה, ואז
העניין השאלה זה של מינון. אני הייתי שותה הרבה קפה עם סוכרלוז ועם חלב סויה, ואז קראתי את המחקר הזה, אמרתי, יאללה, אני שותה אמריקנו, גם בלי, אני חוסכת עכשיו גם את החלב, ובלי
אבל מה זה אמריקנו? זה סוכר, שרואים את זה בסופרים, וזה ככה
לא, 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 אז אני שמה כפית נס קפה מים רותחים, וזהו. ואת יודעת מה, ואיך מישהי אמרה לי פעם, השמיים לא נפלו, לא קרה כלום, תוך איזה יומיים התרגלתי לזה, והרבה יותר טעים לי ככה, ואני אומרת, יופי, אם אני יכולה לחסוך את כל ה
אפילו כל משקלה, דווקא אמריקנו, כאילו יותר
נכון? נכון.
לא, זה יהיה לי קשה, כי זה חורף ותן, יש אוהבת לשתות יותר. סטיביה היא, בוא נאמר, עכשיו, אם אני ככה שואלת,
זה אותו דבר, זה אותו דבר מבחינת ההשפעה.
זה עשו לי גם את ההיקף.
כן, כן,
כנראה. כמו בפני גם ככה יש לי. אז אני קצת בבעיה. כמה מותר, נגיד, ולא ליום, נגיד, סוכרלוז?
כמה קאט שותה כרגע? שש שקיות?
שש שקיות, כן.
חוץ ממה שאמרתי לך עם לאורך זמן העמידות לאינסולין הזאת, זה לא פוגע לך בבריאות או שש שקיות האלה כנראה.
רק בהיקף. עוד שאלה קטנה לפסיליום.
כן.
אני, יש לי טייפ 2, אז אני לוקחת ג'נואט פעמיים ביום, חמישי. את מכירה את המוצר הזה בדיוק?
את מה?
ג'נואט, במקום גלוקסזמין כזה. הבנתי שהוא יותר טוב, אני מקווה, כי הוא עולה פי ארבע אולי. ורציתי לשאול את הפסיליום, אני יכולה באופן חופשי, שאני צריכה יחד עם רופא להיוועץ כמה ואיך.
לא, את צריכה קודם כל להרחיק את זה מכל תרופה, כי זה סופח, זה סיבים סופחים.
כאילו לא בנוסף ולא
את יכולה בנוסף, אבל לא באותה שעה.
במשך היום.
כן, ואז נגיד רווח של איזה שעתיים. את רוצה את האבקה או את הכמוסות?
כמוסות, אני עדיף.
אז נגיד שתיים, ואז עוד שתיים אחרי נגיד שתיים בבוקר, שתיים בערב, אבל לא עם התרופות.
לא סמוך לארוחה.
כן. לא שזה סמוך לתרופות.
לתרופות.
ארוחה לא משנה.
אז, כן, אז מותר שתיים, את אומרת?
ארבע, שתיים ושתיים. נניח, את יכולה. אין עם זה
לא, בעיה. ארבע ליום?
כן, כן, זה כלום, זה לא הרבה. כמוסות, את יודעת, מה נכנס שם?
כן, וזה יעזור להוריד בנוסף למה שאני לוקחת.
כן, אם זה לא יעזור, אז זה לא יזיק בוודאות, זה מפחית את הסיכון לסרטן המעי הגס גם, עוזר למנוע סוכרת ועוד הרבה דברים. זה סיבים תזונתיים. יופי.
תודה, מאוד מודה לך.
תודה לך.
ממש יישר כוח על כל מה
ש תודה רבה, שבת נפלא.
שבת שלום, שבת ביי.
ויש לנו על הקו כבר עוד מאזינה, שלום.
מאזין.
מאזין, שלום.
מה שאתה אומר, דוקטור, קודם כל את נפלא, אני חייב להגיד לך את זה.
תודה רבה.
גם בפייסבוק אני עוקב אחרייך. אבל את רגילה לקבל מחמאות, אז את יודעת, זה נדוש כבר, אבל אני עדיין. יש לי כמה שאלות, דוקטור מאיר רוזמן, אני לוקח, דיברנו לפני כמה שבועות, היה לי איזה LDL 140, ואני לוקח פסימיום, דבר כזה, הפקה?
כן, בדיוק היא עכשיו שאלה.
בדיוק, אני יכול במקום ההפקה לקחת כדורים?
כן?
איך אני לוקח את זה? אחד ביום, שתיים ביום?
כמה אבקה אתה לוקח?
כפית ביום וכפית בערב. עם יוגורט או משהו.
לדעתי כפית זה שתי כמוסות. הן כמוסות יחסית גדולות, אבל עדיין יש שם כאילו...
אז לקחת שתיים ביום ושתיים בערב?
כן.
הבנתי.
זה רק עולה פי איזה, אני לא יודעת כמה, כן?
לא הבנתי.
זה עולה, נגיד, קופסה של אבקה שמספיקה לאיזה...
כמה עולה זה לא מעניין, אז להתעכב.
סבבה.
אני רק רוצה לקחת שתיים ביום ושתיים בערב?
כן.
סבבה. עכשיו לגבי שקדים, אני אוכל להגיד שבע שקדים רגילים, אני יכול לגום במקום זה שקדים כלואים, או שזה קולסטרול ושומן וכל השטויות
האלה? לא, מה פתאום, מה פתאום? אין שום הבדל חוץ מטיפונת מלח.
אז אפשר לאכול שבע שקדים כלואים?
ברור.
הבנתי. בטטה בתנור, זאת אומרת, אני אוכל, את יודעת, אני אוכל ירקות בתנור כל ערב, אבל לגבי הבטטה, זאת אומרת, זה מוקצב, או אני יכול, אפילו שתי, איך זה עובד? כי אני אשקל אותם, עד כדי כך.
וואלה.
כן, אני חטוב, אני מתאמן, אני שומר על תזונה.
זהו, רציתי לשאול. אתה לא בקטע שאתה מנסה לרדת במשקל או משהו?
לא, לא בקטע, אבל אני רוצה לשמור על מה שיש.
אוקיי, וכמה בטטה שאתה שוקל?
אני רואה בערך 260 גרם, חותך אותה לשתיים, שם בתנור.
260 גרם?
כן.
זה 200?
כאילו, בגלל בטטה אפשר לשים בלי הגבלה, או בגלל שזה זהו, זה בכל זאת פחממה?
זה פחממה, ברור. זה, ה-260 גרם זה שווה בערך ל-260
קלוריות.
נכון, בדיוק. זה כמו שתיקח פיתה וחצי, נניח. אבל הערך התזונתי יותר טוב של הבטטה, גם בגלל שהאינדקס הגליקמי שלה נמוך, גם בגלל שיש בה מלא ויטמין A וגם סיבים תזונתיים מסוג אחר, אז אם אני...
אז זה הכמות שאתה ממליצה פחות או יותר? עד 300 גרם גילו או פחות?
לא, זה תלוי בתפריט שלך, מה עוד אתה אוכל בארוחה הזו?
ירקות וחזה עוף, או ירקות וקריים, או ירקות ופרגיות, זה מה שאני אוכל בערב.
אז זה מצוין, כן.
עד 300 גרם זה בסדר?
כן, נראה לי מצוין.
אוקיי, ויין אדום, כאילו משנה אם זה חצי יבש, יבש שלם, אני יכול, אני שותה שחצי כוס כל ערב, זה בסדר או צריך יותר?
ברור, כן, זה בסדר גמור, זה מעט, כל הכבוד.
כוס מלא?
לאיזה מטרה, להפחתת ה-LDL?
לא, קולסטרול, כן.
כן, אז כוס.
זה משנה אם זה חצי יבש או יבש שלם?
כן, זה משנה. הכמות הנוגדי חמצון הפוליפנולים, שמפחיתים את ההיצמדות של הקולסטרול הרע לעורקים, היא הכי גבוהה ביין אדום יבש מתוצרת ישראל. יותר מיינות מנגיד איטליה או מספרד, כי פה יש לנו...
לא חצי יבש כאילו.
לא.
יבש
ממש.
כוס שלם?
מה?
כוס ביום כאילו?
כוס שלמה, כן.
הבנתי. וקברנה כולל, זה בסדר?
עוד פעם תגיד, לא הבנתי.
קברנה, כל הקברנה, סוביניון, כולל...
כן, מה שטעים לך.
הבנתי. עכשיו, שאלה אחרונה, דוקטור מאיר רוזמן, איך יכול להיות שאני שומר על תזונה כל כך, אני אוכל אולי 1,200-1,300 קלוריות ביום, ואני עליתי קילו. אז יכול להיות אולי במסת שריר?
יכול להיות בהחלט, ולא נשמע לי הגיוני שאתה תעלה מ-1,300 קלוריות קילו, אולי זה סתם.
1,500 מקסימום אני אוכל, אני לא עובר אפילו את
1,500. זה נשמע לי שאתה, זה, אולי השקילה היא שגויה, וכדאי לנסות לשקל עוד פעם ביום אחר.
ואגוזי מלך כמה את ממליצה ביום? אגוזי מלך, אולי אני אוכל יותר מדי, אני אוכל איזה 8-10, זה בסדר?
זה, לא, זה כן, זה לשמירה על המשקל תיזהר, כי כל חצי אגוז מלך זה בערך 20 קלוריות, מספיק בשביל אומגה 3, 3 חצאים.
וכן, אני רוצה להעלות את הקולסטרול הטוב, בגלל זה אני אוכל יותר.
אז תאכל יותר, זה בסדר גמור.
5, אוקיי. המון המון תודה, את פשוט נפלאה.
תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף. תודה. שבת נפלאה. מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אני רציתי לדעת אם, קודם כל שלום דוקטור רוסמן,
שלום.
אם הערך התזונתי של גרעינים ואגוזים וכל הדברים הטובים האלה יורד עם הכלייה?
התשובה היא לא יורד עם הכלייה. את קולה לבד או קונה קלוי?
קולה לבד ולפעמים קנוי. אבל בלי הרבה מלח.
זהו, תספרי לי איך את קולה. כמה זמן ובאיזה טמפרטורה?
קולה ב-180 מעלות כ-10 דקות רבע שעה.
אז יופי, אז הנה זאת התשובה, זה חימום יחסית קצר. עכשיו, האגוזים והשקדים וכל הדברים הטובים, הגרעינים שאת אומרת, הם מאוד מאוד עשירים במינרלים, שלהם לא קורה שום דבר בחום, כלומר לא קורה שום דבר לא לסידן ולא לברזל ולא למגנזיום ולא לסלניום. הם מאוד עשירים בחלבונים, שבחימום הקצר הזה לא קורה להם שום דבר, הם מאוד עשירים בשומנים טובים, שבחימום הקצר הזה לא קורה להם שום דבר, ומה שקצת, אם בכלל מתפרק, זה ויטמינים B, אבל... אני, בחימום הקצר שאת מתארת,
180 מעלות לרבע שעה 20 דקות, לא קורה כלום.
בדיוק.
הבנתי. והערך הקלורי, הקלוריות לא עולות או יורדות, אותו דבר.
אותו דבר בדיוק.
כן. יופי.
זה את לא
יופי.
מוסיפה שמן או משהו, נכון?
לא, לא, מה פתאום.
בסדר, אז אותו דבר. לא.
אוקיי, יופי,
יופי,
תודה רבה. הרבה פעמים שאלתי, אף אחד לא הצליח לענות לי.
אה, אז אני שמחה.
כן.
יופי.
יופי, תודה רבה.
תודה, שבת נפלאה. מאזין מחכה על הקו? כן, שלום.
היי, שלום, היי. דוקטור מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
הכל מעולה, הכל מעולה. אני מאזין לתוכנית שלך כבר מזה חצי שנה, ככה גיליתי אותך.
איזה כיף.
זה ממש כיף לשמוע, כל פעם מחדש, ואני מתקשר לגבי התזונה בכללי, ולגבי, אני אהיה ככה יותר ספציפי, שאלה הראשונה שלי בעצם על חביתה במיקרוגן.
אוקיי.
גיליתי את זה לא מזמן.
אני גיליתי את זה פעם שעשיתי שיפוצים ולא היה לי מטבח בכלל, ורק היה לי מיקרו.
אז זו סיבה דומה, סיבה דומה. ופשוט אני, השאלה אם זה מבחינה בריאותית, האם זה פוגע ב, אם אני עושה חביתה דומה שמוקבת מחמש חלבונים ואחד צהוב, האם זה מתבשל כמו שצריך, האם יש איזשהו השפעה
לא,
על איכות המזון?
לא, אין, תראה.
חינה וכל הדברים האלה.
אותו דבר, בדיוק, זה יוצא לך מבחינת איכות החלבון, וכמות הוויטמינים זה דומה גם כן, המינרלים ברור אותו דבר, אין הוכחות שבישול במיקרוגל מזיק לבריאות בגלל הקרינה הזאת שבעוצמה יחסית מאוד נמוכה. אז אין שום בעיה. אתה מכסה את זה רק? אתה מכסה את הכלי, נכון? כי אני עשיתי טעות פעם ראשונה.
אני שם כיסוי של זה, של צלוחית.
כן.
ואני לא יודעת כמה זה עניין של קרינה, אבל באמת, יש איזשהו משהו שקשור בקרינה?
אין הוכחות שזה מזיק לבריאות, אין. עשיתי לא מזמן כתבה על זה לטלוויזיה, זה בדקתי ואין הוכחות שזה מזיק בכלל.
Okay.
ומבחינת הערך של החלבון והוויטמינים בזה, זה אותו דבר בדיוק.
הבנתי. תעבוד, יש לי שאלה לגבי מה שנקרא תזונה או משהו הכי בכללי, לאנשים שסובלים מסטרס גבוה.
מסטרס?
או okay. כדי למנוע סטרס, מה זאת אומרת? אני אתן לך ככה תפריט פחות או יותר, אני הייתי ספורטאי בעבר,
כן.
ופשוט התרגלתי גם שאני אני לא כבר עושה ספורט בצורה שהיא כמו בעבר, התרגלתי לתזונה מסוימת שהיא יותר חלבון ופחות, זאת אומרת,
פחמימות
וסוכרים.
מה הקשר כן?
זה הרגל. אבל האם יכול להיות שבן אדם שלא עושה ספורט וצורך אובר חלבון קצת, או האם יש איזושהי תזונה, אם אני יכול להגיד לך תפריט, אני אגיד לי אולי שזה גורם קצת לסטרס ולמתח.
אוקיי, לא נראה לי, אבל...
סטרס זאת אומרת מין עוררות כזאת שיותר מדי, אני אגיד מעורר לפני השינה או דברים כאלה. אנשים שיש להם קצת בעיות שינה, אולי זה קשור בתזונה.
הבנתי, אז בוא תגיד לי כזה בשיא המהירות מה אתה אוכל, ואני...
אוקיי, אז בבוקר זה חמש חלבוני ביצה וצהוב אחד.
כן.
בצהריים זה יכול להיות חזה עוף על האש.
כן.
עם קוסמת או מרק עדשים שאני מכין.
יופי.
ובאמצע זה יכול להיות פירות, בננה, אוכמניות.
יופי.
יש גם שתי פרוסות לחם עם יוגורט, 25 גרם, גם כן בערב. ולפעמים בלילה אני מוסיף טונה או איזשהו דק ככה על האש שאני אוהב להכין. וכל מיני תבשלים של קטניות, חומות ו... שועית ירוקה שאני מכין.
אז תקשיב, התזונה שלך מצוינת, ודווקא הקטניות, שאני רואה שאתה אוכל בכמות גדולה, הם דווקא חומר המוצא, יש בהם הרבה טריפטופן, שזה חומר המוצא לסרוטונין שהוא מרגיע. וזה דווקא מצוין, ואין שום קשר לחוסר שינה או לסטרס. אתה יכול, כדאי לך כן להישאר עם התפריט הזה, אתה יכול לנסות, אולי באמת, בהתאם לשיחה שעם המאזין הקודם, לנסות להוסיף כוס יין אדום יבש בערב, זה די מרגיע ומרדים.
אוקיי, אז לגבי זה, כי גם אני אוכל, עכשיו תראה שזה קשור, אני, יש לי נטייה לאכול הרבה קרוב לדוגמה, אני מאוד אוהב את זה. כל מה שהוא קרני שאני אוהב.
אבל זה עושה לך כאבי בטן וגזים וכשעיכול שמכבידים על היכולת להירדם?
אז אני לא מרגיש את זה, אבל זה תמיד בלילה, אז אולי זה יכול...
כן, יכול להיות.
דברים עם סיבים, זה יכול לגרום.
אתה יודע, יש דברים שיותר ידועים כגורמים לגזים, כמו למשל הכרוב, כרובית, אצל חלק מהאנשים גם הקטניות, שדווקא לא רציתי שתוריד. אבל שווה לך לנסות כמה ימים ככה, בלי הכרוביים, ולראות אם יש שיפור. ואם לא, לנסות אולי להוריד את הקטניות, לראות אם זה משפיע לך על היכולת להירדם.
אז אוקיי, את שאלה.
כי גם לזה הרבה אנשים מאוד רגישים, ועושה להם בעיות עיכול וגזים.
אוקיי, שאלה אחרונה.
כן.
לגבי הקטניות עצמם, האם צריך לספור את החלבון שיש בקטניה, שעושים את
המשקל כפול גוף? אני סופרת.
אז כן לספור. זאת אומרת, אם אני מגיע ל-200 גרם חלבון או 150, זה יותר מדי בטח.
למה? כמה אתה שוקל?
שוקל כרגע 78.
אז זה יוצא לך כמעט 3 לקילו.
כן, פשוט. כן. אני כל כך אוהב את העדשים, לפעמים אני מחסל סטר עדשים ביום.
וואה, זה גם עושה כשעיכול וגזים ויפריע לך לישון בלילה אחר כך.
טוב, את אומרת
אתה לא חייב, אתה לא אוכל דברים שפוגעים בבריאות.
שמה?
מה זה סטר עדשים? כמה גרם?
אני שם 500 גרם, ואם אני...
500 גרם אתה אוכל בבת אחת?
לא, לא בבת אחת, זאת אומרת, אני יכול לעשות לי כזה קרק, קערה, שתי קערות בעצם בצהריים, עם החזה עוף וכל מנה שלא תהיה, שאני מוסיף.
בוא ננסה.
זה בטח בתור נשנוש.
כן, וואו.
ולפעמים גם אני שם קופסת חומוס בשימורים, ואני...
אז אתה אוכל מלא קטניות.
אז כן, זה פשוט טעים לי, אז אני אוכל.
והביצים בבוקר?
הביצים, אני בדרך כלל אוכל צהוב אחד ו...
כן, אני מבינה, אבל למה 5?
זה מהרגל. פשוט הייתי ספורטאי בעבר, וככה הייתי אוכל כל הזמן.
הבנתי.
אבל השאלה שלי, כי לא ראיתי את התזונה...
לדעתי, בגלל שאני רואה את התזונה שלך, אז גם אם אתה משאיר את הגרמים של החלבון ככה אותו דבר, אז אתה לא מזיק לבריאות של עצמך בכלל.
אוקיי. זאת אומרת, הכליות וכל הדברים האלה.
כן, לא נראה לי שאתה מזיק. אני רואה, אני מסתכלת על התפריט, מה שאמרת לי, רשמתי, זה נראה.
זה פחות או יותר, זה פחות או יותר.
יופי.
אז ממש דבר אחרון, לגבי גם כן הקטניות, ממש אחרון.
כבר היה קודם האחרון.
לא, פשוט זה קשור לשאלה של הקטניה.
נו, מהר.
לגבי ה-non-nutrition שיש בקטניות, זה דור לך כזה דבר, שיש חומרים שהם לא תזונתיים, או גורמים ל... לחוסר תזונה שאוכלים יותר מדי קטניה.
לא, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אז לא, אני אבדוק, אבל אני לא יכולה לענות לך כרגע, אז אני אבדוק את זה ואני רושמת לעצמי ואני אגיד על זה בשבוע הבא.
אין שום בעיה. דוקטור מאיה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואני אמשיך לצפות לך וגם נשמע אותך.
תודה רבה רבה.
ביי.
לפני הפרסומות אני רוצה לספר לכם על מחקר. יש עשרות מחקרים שבודקים את התזונה הפלאוליטית, את תזונת האדם הקדמון. כל אלה שאני מצאתי דיברו על השפעות חיוביות. אני רוצה לתאר לכם אחד מהמחקרים עכשיו. אז הם רצו לדעת אם האכילה הזאת יש לה השפעה על התסמונת המטבולית, כלומר לחץ דם, שמוני דום, רמות הסוכר וכו'. לקחו 34 אנשים ושחילקו אותם לשתי קבוצות. אחת קיבלו לאכול אוכל פלאו, לא ביקשו מהם לעשות דיאטה ולרדת במשקל בכלל, לשבועיים, עם מעט יחסית פחממות, יותר חלבונים ושומן, ובלי מזונות מעובדים, והקבוצה השנייה, משהו שנחשב לכאילו תזונה נורמלית בריאה. אחרי שבועיים, 17 המשתתפים שאכלו את התזונת פלאו ירדו במשקל, הייתה ירידה בהיקף המותן שלהם ב-3 סנטימטר, ירידה בלחץ הדם, ערכי הסוכר והאינסולין בצום ירדו, וגם היה שיפור בשומני הדם, ירידה בקולסטרול הרע וגם הטריגליצרידים. אחרי הפרסומות, אני רוצה לתאר לכם על דגני הבוקר, שהם דומים יותר לוואפלים, ולדעתי צריך לקרוא להם המתקי בוקר, וגם יהיה לנו מתכון מהמם לעוגיות של אורנה המזינה של התוכנית הזאת, תשארו איתי. אז אוקיי, המילה דגני בוקר זה המצאה שיש לה השפעה לחשיבה שלנו, זה כביכול מרמז שזה אפשרות לארוחת בוקר. לא קראו לזה סתם דגנים, או לא דגני ערב, או לא דגני שבת למשל, והערך התזונתי שלהם יותר דומה לבפלים. חוץ משני מוצרים בערך, כל השאר לא בריאים בכלל, גם אם כתוב בגדול מקדימה ולמעלה על האריזה, דגנים מלאים זה עדיין לא אומר כלום. חלק מכילים שומן לא איכותי, והאחוז הסוכר גבוה ברוב המוצרים שעדיף לא להציע אותם לילדים בכלל, אפילו לא במקום המתקים. אני רוצה לתת כמה דוגמאות למוצרים שבדקתי את אחוז הסוכר שבהם, זה כבר מופיע בדף הפייסבוק שלי מאתמול בערב. קריות נוגת 40% סוכר, 16% שומן, תחשבו, 40% סוכר, כמעט חצי ממה ששמים בקערית זה סוכר. קריות מרשמלו 34%, שליש ממה ששמים בקערית סוכר. פיטנס 24%, פיטנס פירות. כדורי דגנים בטעם שוקולד 28% סוכר. ריבועי דגנים עם קינמון, נשמע בריא אבל 24%, רבע מהמוצר זה סוכר. אוגי 32%, קוקומן 20%, קורנפלקס דבש 18%, קוואקר דגנים מרובעים פירות 16%, וויטביקס, זה נשמע הכי סיבים בעולם, דגנים עם שוקולד וויטביקס 22% סוכר, צ'יריוס 25% סוכר, רבע ממה שאוכלים זה סוכר. איך יודעים כמה סוכר? אם יש לכם מוצר בבית שלא אמרתי אותו עכשיו, אנחנו מסתכלים בטבלה על הטור שמפרט ל-100 גרם, לא בטור של 30 גרם כי זה לא רלוונטי. ל-100 גרם, כמה סוכר שכתוב שם ב-100 גרם זה אחוז הסוכר במוצר. שאלה אחת רק מהפייסבוק, חנה פרנקו שואלת, שלום, מה היה? אני נוהגת להשתמש בשמן קוקוס לאפייה, שבוע דיברו על כך בטלוויזיה ששמן קוקוס מאוד לא בריא, הוא מכיל מעל 80% שומן רווי, איזה תחליף את ממליצה? לא ראיתי את הכתבה שדיברו בטלוויזיה, אין שום בעיה עם שמן קוקוס, השומן הרווי זה לא כללה וזה לא דבר רע, וזה לא גורם לא למחלות ולא למחלות לב, ובטח לא השמן שיש בקוקוס, שהוא שמן בינוני שרשרת, לא רווי כמו שיש בחי, שהמטאבוליזם שלו זה שונה. ואני בעצמי משתמשת בשמן קוקוס, גם לעוגות וגם לעוגיות שיהיו היום בסוף התוכנית שמן קוקוס, וגם הבן שלי עושה את ההמבורגר הטבעוני שלו עם שמן קוקוס, ואין עם זה שום בעיה, את לא צריכה לתחליף, רק תקני שמן קוקוס בכביש הקרה. בסדר? לא שמן קוקוס רגיל, מזוכח, אלא בכביש הקרה. שכתוב עליו לא מזוכח. יש לנו מאזינים? כן?
כן.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
ותודה על התוכנית שלך הנהדרת.
תודה רבה.
והפינות הנהדרות עוד יותר.
תודה רבה, תודה רבה.
אני אוכל הכל טבעי. מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?
זה כל מה שהטבע מייצר ואני אוהב.
יפה. בלי דברים עם רשימת רכיבים.
אין לי שום בעיה עם שום דבר.
יופי.
מחלות, לחץ דם וכל הסיפור, חוץ מקצת קולוסטרול שכדורים הורידו לי אותו לגמרי, אז אין לי שום בעיה ואני יכול לאכול הכל.
יפה מאוד.
עכשיו, אבל אני לא אוהב הכל. למשל, דגים אני לא אוכל.
גם אני לא.
השאלה, ממה אני מקבל את האומגה 3 שמקבלים בדגים?
יש אומגה 3 בכמות יפה מאוד בגוזי מלך, בצ'יה ובפשטן. כפית אחת למשל של זרעי צ'יה, יש יותר אומגה 3 אפילו מאשר בדג, מנה של דג. וגם בשלושה חצאי גוז מלך יש יותר. והגוף, יש קצת הבדל בין האומגה 3 ממקור צמחי, לאומגה 3 מהדגים, אבל הגוף יודע לעשות את ההמרה שצריך כדי שזה יהיה דומה למה שכביכול מגיע מדגים.
הבנתי, ופה אני נכנס לבעיה השנייה.
שהיא,
מכל הפיצוחים שהזכרת ושלא הזכרת, כן. אני אוהב רק בוטנים. אני לא יודע כמה זה עוד, חוץ מהשומן שיש בהם, מה יש בהם בכלל,
בוטנים?
אם בכלל יש.
מצוינים בוטנים.
כן.
בוטנים הם אמנם עשירים בשומן והם כאילו אנשים סופרים אותם חלק מהפיצוחים, אבל האמת שזה קטנית, זה סוג של קטנית מיוחדת כזאת, ואז הצמח מכניס את התרמילים לתוך האדמה ובגלל זה קוראים לזה אגוז אדמה. יש לזה חלבון איכותי מאוד, 25% חלבון יש בבוטנים. האינדקס הגליקמי של הבוטנים נמוך מאוד מאוד, יש בהם שומנים מאוד איכותיים, אמנם 50% שומנים, אבל שומנים מאוד איכותיים, יש בהם כמות מאוד גדולה של ברזל, הרבה מאוד מגנזיום, הרבה מאוד מאוד אבט שחשוב, כמות מטורפת של ויטמינים B גם. אומגה 3 כמעט שאין, יש אבל טיפונת.
הבנתי, אז זאת אומרת, אין לי בעיה, אני בהמלצות, בהקשבה לתוכנית שלך, מפעם לפעם גם לוקח כמה שקדים.
יופי.
לא כלואים, טבעיים.
אוקיי, יופי.
לוקח מפעם לפעם גם כן, כי את ממליצה כל פעם על זה כל כך הרבה, אז השתכנעתי.
אבל בוטנים זה מצוין, אתה לא צריך בגללי לאכול שקדים, בוטנים מצוינים.
לא, אני מוסיף את השקדים קצת מפעם לפעם.
יופי, לגוון זה תמיד טוב.
יפה. ושאלה נוספת, כשמדברים על שעועית, אף פעם לא מזכירים שעועית צהובה, מדברים על לבנה, מדברים על ירוקה.
כי זה פחות נפוץ כזה כנראה.
לא יודע, אבל למה בשעועית הצהובה אין דברים טובים?
יש לה מלא דברים טובים, אבל...
אני אוהב שעועית צהובה למשל.
מצוין, אתה יודע מה אני עושה עם שעועית צהובה? אני שמה בתבנית של התנור... עם ספרי שמן ומלח גס, ישר מהפריזר לאיזה 20 דקות, ויוצא לי צ'יפס משהוי צהובה.
מה את אומרת?
כיף לנשנש, כן, וזה מצוין.
עם התרמיל שלו.
כן, כן, זה התרמיל, אנחנו אוכלים בעצם את התרמיל.
הבנתי, טוב.
מצוין. אבל זה ערך תזונתי שונה, זה ירקות הרי, זה לא כמו שעועית לבנה, שאתה דיברת עליה, ששם אנחנו לא אוכלים את התרמיל, אלא את המילוי של התרמיל, את הגרעין עצמו, וזה כבר...
נכון.
זה הקטניות, אבל שעועית צהובה היא לא.
ברור, אז יש סיבים.
נכון.
כן, כמו שעועית ירוקה, אבל...
נכון.
אבל הם יותר קלים לאכילה.
באמת?
כן, הרבה יותר קלים. השעועית ירוקה, אני אוכל, אז לפעמים נשארים לי עודף של סיבים בפה שלא הצלחתי לבלוע.
טוב, שכנעת אותי, אני אזמין שעועית צהובה.
אוקיי.
יופי.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כל טוב, תוכנית פנטסטית.
תודה רבה רבה, מאחל לך שבת נפלאה וכיפית. ובריאות. יש לנו עוד מאזין? כן, עוד מאזין, היום הרבה מאזינים.
שלום.
שלום.
את שומעת אותי?
כן.
אני קודם כל רוצה להגיד שאנחנו מאוד מעריצים של התוכנית שלך, ואמא שלי מאוד נזכרת לדקלם אותך.
תודה רבה, איזה כיף.
כן, וקיבלתי המלצה לבוא אלייך, רציתי לשאול אותך. אני שוקל 74 קילוגרם.
כן.
ואני בגובה 1.70 מטר. אני רוצה להתחיל להוריד את אחוז השומן, ואני מתאמן 6 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע.
יפה מאוד.
אני רוצה לדעת כמה קלוריות אני יכול לאכול ביום, כי אני ראיתי את כל המחשבוני BMI ובאינטרנט וכמה קלוריות, אני לא יודע אם להאמין לזה.
לא, לא להאמין. אני לא יכולה לדעת כמה קלוריות אתה צריך לאכול, כי זה תלוי בהמון דברים. קודם כל, גנטיקה, יש משפחות של אנשים שהם שורפים פחות, וכולם בעודף משקל שם, ויש משפחות של אנשים ששורפים המון, וכולם רזים מאוד. הדבר השני זה, אחוז השרירים אצלך בגוף, ככל שיש יותר שרירים, הגוף צריך יותר, כי השרירים הם תאים מאוד פעילים, מטבולית, גם כשאתה יושב ואתה לא זז, הם צריכים המון 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 חמצן והמון אנרגיה, אז כמה שיש לך יותר, אז אתה צריך יותר. התשובה שאני יכולה להגיד לך זה, שאם אתה כרגע במשקל קבוע נניח, לא עולה ולא יורד, לא יודע נניח חודש, סימן שמה שאתה אוכל זה בדיוק כמות הקלוריות שאתה צריך. ואם...
אני אגיד לך מה, אני בזמן האחרון ביומיים שלושה האחרונים התחלתי לספור קלוריות ובכוונה להוריד ממה שאני אוכל.
אוקיי.
אני הגעתי למצב של 1400 עד 1600.
וכמה ירדת?
אני באמת מממן.
כמה ירדת?
אני עוד לא ירדתי, אבל...
כמה זמן אתה עושה את זה?
אני מתאמן חודש.
אוקיי, את ה-1400. ה-1400, כמה זמן אתה אוכל?
פחות משבוע. רציתי רק להתחיל עכשיו את כל העניין של
הדיאטות. הבנתי. זה סביר, אז סביר לך שאתה תרד מזה, אתה יודע. וכמה אתה צריך, אני לא יודעת. אם אתה תגיד לי כמה אתה תרד מזה, אז אני אגיד לך כמה אתה צריך. זה חשבון פשוט. אתה רוצה שאני אסביר לך ותעשה לבד את החשבון?
כן.
אוקיי. נניח, סתם דוגמה, אני אקח את האלף ממוצע, 1500. אתה אכלת נניח עכשיו במשך שבועיים 1500 קלוריות. ונגיד שאתה רואה שאתה ירדת, נניח סתם דוגמה, קילו. סבבה? קילו מבחינתי שווה ל-700 7,000 קלוריות. 7,000 קלוריות שאתה חסכת במשך השבועיים האלה. עכשיו אני לוקחת, אני מחשבון, ואני עושה 7,000 קלוריות, נניח, לחלק לשבועיים, בסדר? אני עושה 7,000 לחלק ל-14 יום, אני עכשיו עושה את זה במחשב, רגע, לחלק ל-14, זה שווה ל... יצא לי 500, כלומר, אתה חסכת 500 קלוריות ליום, אני לוקחת את ה-1,500 שאתה אכלת, ואני מוסיפה לזה את ה-500 שאתה כביכול חסכת, והמטאבוליזם שלך בשביל לא לעלות ולא לרדת, זה יוצא 2,500 ועוד ה-500. זה החשבון.
אז כדי נגיד, וזה המצב, וכדי לרדת אני צריך לרדת קצת מ-2,000 ל-1,800, 1,700?
נכון. כל מה שפחות זה כאילו, זה לירידה. אז הניסיון הזה הוא ככה. עכשיו, יכול להיות שאתה תאכל 1,500, ופתאום אתה רואה שאתה יורד 2.5 קילו, אז תזכור של כל קילו שאתה ירדת, אתה עושה 7,000.
תודה רבה.
וזה החשבון הוא מאוד פשוט. ואם לא תצליח, אז תתקשר עוד פעם ואני אעשה את החשבון.
תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה רבה לך. כן, אני רוצה לעבור למתכון שהכנו לסוף התוכנית, אבל לפני כן אתי אמירי שואלת איזה סוג סיבים תזונתיים אני ממליצה. כל הסיבים מעולים, כל הסיבים טובים, יש לנו סיבים מסיסים ובלתי מסיסים ובירקות ובדגנים וכל אחד יש סוגים אחרים וכולם טובים, כל הסיבים התזונתיים טובים, מסביעים, משפרים את בריאות המעיים שלנו. טוב, אז בשבוע שעבר עלתה אורנה לשידור וסיפרה שבזכות התוכנית הזאת ירדה 14 קילו וגם שיפרה את רמות הקולסטרול בדם, שאלה מה דעתי על איזה שהן הוגיות מהממות, אז תשימו לב המתכון הוא מארבעה דברים בלבד, חצי כוס אגוזים, אפשר גם לדעתי ושקדים תכונים, חצי כוס שמן קוקוס, 3 כפות דבש, וכוס וחצי קמח מלא, זהו. מערבבים את הכל, עושים 18 כדורים קטנים, מסדרים על נייר אפייה, עופים ב-170 מעלות רבע שעה בערך, מוציאים מהתנור ולא נוגעים עד שזה מתקרר. בכל הוגיה 127 קלוריות, אפשר היא כארוחת ביניים גם בזמן דיאטה. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו להגיד תודה רבה רבה לכולם, לכל מי שהזין, לכל מי שצפה, לכל מי שעלה לשידור כמובן, ולכל מי ששלח שאלות. בתגובות לא הספקתי להתייחס לכולם כרגיל. אני רוצה מאוד להודות לצוות המוכשר, מאירה פרץ, איציק אהרון, ג'וני דוב ורון שהין. טוב, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי עם בעלי שבת. שבוע הבא, ביום שישי, 27 לנובמבר, זה בדיוק היום הולדת שלי, ואני לא אוהבת עוגות, אז אל תביאו עוגות, אני מעדיפה בירה עם נר, אני רוצה, בסדר? איציק אומר לי פה שאני אקבל לאפה, כן, יופי. אז שתהיה לכולם שבת מהממת, ושתנוחו הרבה, אמור להיות גשם, זה כיף נורא. ונתראה שוב שבוע הבא.